שלומית וברוכים הבאים לפארק נבי סמואל. אתר עלייה לרגל המזוהה במשך שנים רבות עם מקום קבורתו של שמואל הנביא, ומקודש לשלוש הדתות המונותאיסטיות.
היי, אתם בעיר ציון עם מאיה ואבי. אנחנו זוג שאוהב את ירושלים ומטייל בה המון. הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נסייר בפארק נבי סמואל בשיתוף רשות הטבע והגנים. משך הסיור כ-40 דקות. התחנות של הסיור מסומנות במפה שבקישור וניתן לעבור לתחנה מסוימת בהתאם לזמנים המופיעים בה. אבל סמכו עלינו ולכו בעקבות האוזניים.
נפנה את הגב לכניסה לאתר ואת פנינו למבנה התפילה המרכזי בראש ההר, המשמש כיום גם כמסגד. ונתקדם למדרגות משמאלנו. המדרגות עשויות מעץ ומובילות לכיוון הרחוב ההלניסטי. אחרי שירדנו במדרגות, נביט שמאלה לכיוון קיר הדק. בצד השמאלי של הקיר, ממש בקצה המבנה מעץ, נזהה שרידי מקווה טהורה מהתקופה הרומית. המצוין גם בשילוט. נוכל לזהות אפילו את התעלה שהובילה אליו מים.
מקוואות מזוהים עם יהודים וטהרה כבר מתקופת בית המקדש השני, שחופפת לחלק מהתקופה הרומית. הימצאות של מקווה טהרה פה מחזקת את הטענה כי ייתכן שהייתה כאן בהר קהילה יהודית בתקופת בית המקדש השני.
נחזור לרחבת הדק ונחפש גם את בריכת השיקוע ברצפת הזכוכית על הדק הסמוכה למדרגות. רואים? ככל הנראה, זוהי בריכת השיקוע של המקווה. הבריכה עמוקה מתעלת המים ומשמשת לסינון בוץ והשפעה מהמים המועברים למקווה.
אבל רגע, שמואל שייך לתקופת המקרא, לא? זה עדיין כ-1,000 שנה לפני תקופת בית שני.
בשביל זה צריך להקדים הקדמה קצרה, ואתם מוזמנים לשבת בסמוך או לעמוד בצל. בספר שמואל אנחנו למדים על ביתו ומקום קבורתו של שמואל. וימות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברוהו בביתו ברמה.
שמואל הנביא, בנם של חנה ואלקנה, חי ונקבר לפי המסופר בתנך ביישוב רמה, ושפט את העם ביישוב בשם מצפה, לפני כ-3,000 שנה. ומכאן מקור כינויו שמואל הרמתי.
אז איכן ממוקמת אותה רמה?
האמת היא שיש מחלוקת די גדולה במחקר על מקומה של רמה המקראית. מלבד נבי סמואל, יש חוקרים שמזהים אותה באזור שבו שוכן כיום הכפר ארם, מצפון לירושלים.
ויש אפילו בדיחה שמספרת כי אין סתירה בין החוקרים, שכן בארם קבור שמואל א' ובנבי סמואל קבור שמואל ב'.
אוקיי, בואו נסתכל עכשיו במדרגות שמהן ירדנו לרחבת הדק. מימין ומשמאל רואים שרידים של מבנים עגולים משוחזרים. משמאל המדרגות נראה מבנה משוחזר מאבן אדומה בעל חצי כיפה פתוחה. בתוכו אפשר לראות גם מעין רשת מאבן כזאת, בחלקו הפנימי התחתון. יש לכם רעיון מה זה?
זהו ככל הנראה כבשן ליצירת כלים. באתר נמצאו כבשנים גם מהתקופה האומאית, התקופה המוסלמית הקדומה מהמאה השביעית לספירה. ונראה עוד כמה גם בהמשך הסיור.
לתחנה הבאה נרד בעוד כמה מדרגות לכיוון הרחוב ההלניסטי, ונתקדם לבור המים שנמצא במרכז הרחוב, ממש מולנו. רואים את בור המים במרכז הרחוב עם הסורגים שבתוך ריבוע אבן?
בור המים שלצידנו ניצב בכיכר העיר. אבל יש בו משהו קצת מוזר. כשמושכים דליים מתוך בור, הם אמורים לשחוק את אבני השפה הפנימיים שלו, במקום שבו נמצאים הסורגים. אבל כאן אנחנו רואים את השחיקה דווקא בחלקים החיצוניים, בשוליים של הריבוע מאבן. מבחינים בכך? איך זה הגיוני?
על פי שחזור שהציעו חוקרים, ככל הנראה עמדה פה חצובה שקשרו אליה דליים, באופן שהדלי המחובר אליה ירד למרכז הבור בלי להתחכך בשוליים הפנימיים שלו, ודווקא משיכת החבל החוצה היא שיצרה שחיקה, אך בשוליים החיצוניים של הבור, כפי שניתן לראות בחלק החיצוני של ריבוע האבן.
נמשיך ישר ברחוב ההלניסטי וניכנס ימינה לבית עם הסככה מעץ. זהו שחזור יפה של בית פרטי מתקופת בית המקדש השני.
נפנה ימינה במדרגות וניכנס לתוך הסככה המרכזית שמולנו. ניכנס לבית ונביט במתחם המגורים. ברוכות וברוכים הבאים לבית מגורים בן כ-2,300 שנה.
לא הייתי מתנגד לגור כאן. זהו כנראה בית של אדם עמיד מאוד. בית מידות מרווח.
כשגבנו פונה לכניסה לבית, אפשר להבחין בצד שמאל במעין חלונות קטנים בתוך הקיר, שלא מובילים לשום מקום. יש לך רעיון למה נועדו החלונות האלה?
החלון הגבוה משמאל שימש ככל הנראה כבוידם, מחסן, למזון ושתייה. החלון הקטן מימין, בגובה הרצפה, שימש למעשה כאמבטיה פרטית ואקולוגית. אפשר לראות אפילו את ספסל הישיבה למתרחצים בחלקו השמאלי.
ואנשים שגרו כאן ניצלו את המים היטב. אחרי שסיימו להתקלח, הם הוציאו את הפקק והובילו את המים בתעלה לשימושים אחרים, שטיפת כלים או כביסה. האקולוגיה הייתה דרך חיים הכרחית בתקופה הזאת. הלוואה עלינו, אה?
ממש. נביט עכשיו בחלונות בקדמת החדר. החלונות האלה מיוחדים מאוד. הם נמצאו כך במהלך החפירה, וככל הנראה שימשו מחיצות להפרדה עיצובית בין המחסן לסלון.
אתם מוזמנים להעיף מבט גם בחדר הפנימי. אנחנו תכף ממשיכים.
ביציאה מהבית עם הסככה, נביט בצד ימין בבורות הצמודים לקיר. בור מרובע ובור עגול.
הבורות האלה נועדו לבישול מחוץ לבית וסביבם התגלו שכבות פיח מתקופות שונות.
ממש אפשר לדמיין כאן את החיים ערב חורבן בית שני. נחזור עכשיו לרחוב ההלניסטי.
לפני שנמשיך ימין על הרחוב, נביט מולנו ונראה מתחת למעקה הברזל תעלת מים מרכזית. התעלה פתוחה ומחוסה לסירוגין. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להביט פנימה בחלק הפתוח.
תעלות המים נבנו לראשונה בתקופה היוונית הלניסטית, ונוכל לראות את התוואי שלהן לאורך כל המתחם. תעלות מים משמשות לאיסוף מי גשם בדרך כלל, אך התעלות ברחוב שלנו יועדו ככל הנראה לביוב. מדהים שכבר לפני אלפי שנים דאגו לניקוז מרכזי.
נמשיך ללכת ברחוב ההלניסטי ונצמד לגדר האבן בצד שמאל.
נתבונן בחפירות הארכיאולוגיות העמוקות שיהיו משמאלנו.
נסתכל בזהירות במרחב התחתון ששימש ככל הנראה גת, משטח דריכה וציסה להפקת יין. מזהים בתוך המשטח על הרצפה, קדים, ולידם גומחות עגולות זו ליד זו?
גומחות עגולות אלו הן ככל הנראה תושבות, עיגונים, המיועדים לחדי יין או שמן מהתקופה הפרסית.
בחדרים החפורים שתחתנו נמצאו גם עשרות טביעות חותם על ידיות של קנקנים, המצביעות על היות האתר חלק מהמערכת המנהלית של הממלכה המקומית.
מחפירות נבי סמואל נתגלו ממצאים רבים מהתקופה הישראלית ומהתקופה הפרסית. ימי שיבת ציון, והמון מטבעות, בכללם מטבעות מממלכת אקסום באתיופיה של היום. כנראה היו פה תחנת דרכים חשובה, מפעלי תעשייה מרכזיים ומקום לינה לעולי רגל בדרכם לירושלים.
תכלס, אני קצת מבולבלת. ראינו מקווה טוהרה מהתקופה הרומית, כבשן מהתקופה האומאית, בית מהתקופה ההלניסטית, גומחות ליין ושמן מהתקופה הפרסית, ועכשיו אנחנו הולכים לצפות בחומה מפוארת מהתקופה הצלבנית. מה זה כל הבלגן הזה?
כן, כן. כזהו נבי סמואל, אתר יוצא דופן שמעיד על שרשרת של התיישבות רציפה. ומכאן ניתן להבין את חשיבותו הגיאוגרפית וההיסטורית במרחב הארץ ישראלי. נמשיך ללכת ברחוב ההלניסטי.
נעלה במדרגות מימין ונביט בחומה המפוארת שמולנו.
וואו, זהו אחד הקירות המרשימים ביותר שראיתי. לפני שנעלה במדרגות יחד, נעמוד בפינת החומה ונביט בה. חלק מהאבנים כאן נראות ממש כמו אבני הכותל המערבי.
הסיטוט שאותו אנו רואים היטב באבני פינת החומה, באמת דומה לסיטוט ההרודיאני בכותל המערבי. אבל למעשה זוהי חומה צלבנית משוחזרת. הצלבנים הגיעו לארץ ישראל מאירופה בשנת 1099 כדי לשחרר אותה מהשלטון המוסלמי. למרות שהשפיעו על המרחב רק 150 שנה בערך, מבצריהם המרשימים מלווים את הנוף הארץ ישראלי עד היום.
את נבי סמואל הצלבנים כינו בשם הר השמחה, מונטיס גאודי, המקום הראשון שממנו רואים עולי הרגל את ירושלים עיר הקודש. ממש כפי שאנחנו רואים עכשיו את ירושלים מאחורינו. ומהתצפית, המראה יהיה אפילו יפה יותר.
הקיר הצלבני המרשים שלצידנו שוחזר מאבנים שנמצאו באתר. ככל הנראה, אבני הגיר של נבי סמואל נחשבו איכותיות או קדושות, שכן הן נלקחו גם למנזר הבנדיקטיני באבו גוש.
נתקדם ונתחיל לעלות במדרגות. תוך כדי העלייה, נזכור את החומה מימין ונחפש באבנים חתימות מקוריות של סדתים.
מצאתם משהו? נעצור מדרגה אחת לפני האחרונה במקטע הראשון של המדרגות, ונחפש את החתימה של הסטט בחומה.
נביט בסימן באבן האמצעית, הממוקמת בערך בגובה העיניים שלנו. החתימה נמצאת בחלק העליון מעל חלקה הבולט של האבן. רואים סימן של חץ המצביע שמאלה? אז מה בעצם מסמן הסימן הזה?
הסימן הוא סוג של חותמת, כמו על יצירת אמנות. לכל סטט הייתה חתימה ייחודית.
חוץ מזה, ככל הנראה כל סטט קיבל את שכרו רק כשהאבן שסיטט הוצבה בקיר, כך שהחתימה היא גם סוג של קבלה חזותית.
וכך קיבל הסטט גם תשלום מיידי וגם הוקרה לנצח. נמשיך לעלות במדרגות וניכנס דרך החומה לאולם הצלבני. בדרכנו לאולם תוכלו למצוא עוד חתימות מקוריות של סטטים בחומה.
ניכנס ימינה לתוך החומה ונטפס בזהירות במדרגות התלולות לקומה העליונה. נכנסנו עכשיו לאולמות הצלבניים. אתם מוזמנים להסתובב בחדרים הסמוכים ובבורות היחסון בקומות התחתונות של המתחם בזמן שאנו נסביר לכם מה קורה כאן. אפשר גם לצאת למרפסת התצפית מהחדר התחתון. אבל אל תתרחקו, כי את ההדרכה נמשיך מתוך המתחם.
מטורף החללים הפנימיים האלה, אה? במבט מן החוץ לא היה אפשר לנחש שהם קיימים בתוך החומה. רואים שזה תכנון אדריכלי צלבני.
לא סתם. פרופסור יהושע פראוור תיאר בספרו את הרגע המרגש שבו הצלבנים ראו את ירושלים מההר. אולי אפילו סמוך למרפסת התחתונה כאן. קרני אור ראשונות העירו את פסגת נבי סמואל, עליה הצטופפו גדודי הצלבנים כשעיניהם חוזות בפעם הראשונה בעיר הקודש. הצלבנים קראו על ברכיהם, נשאו עיניים דומות לשמיים ותפילתם נישאה עם הרוח. הייתה תחושה של מלאכים המסייעים לבני תמותה ובני תמותה העושים את רצון קונם, ורוח אלוהים מרחפת את פני המחנה.
וללא ספק נשארה פה הרבה מהקדושה המתוארת. המלך הצלבני, בלדווין השני, ציווה מיד לבנות כאן כנסייה מקודשת לנביא שמואל. בתקופה קצרה שכן על ההר גם מסדר צלבני בשם דומה.
לפי מוחמד אל מקדסי, הגיאוגרף החשוב מהמאה העשירית, שמו של המקום היה דיר סמואל, מנזר שמואל. ככל הנראה זכר למנזר שהיה קיים כאן בתקופה הביזנטית, עוד לפני הצלבנים.
הרבה מנזרים בארץ ישראל הוקמו על מקומות שהיו קדושים לפני כן. מה שמעיד אולי כי אכן האתר היה מקום קדוש תקופה די ארוכה.
האולמות הצלבניים שאנחנו מסתובבים בהם עכשיו שימשו מבצר צבאי, מעברים נסתרים בעת מלחמה וחדר אוכל ומחסנים בעיתות שגרה, ממש בדומה לאולמות האבירים באקו.
שימו לב שכמעט אין חלונות במתחם, ואלה הקיימים קטנים מאוד. החלון הגדול בחדר הורחב בתקופה מאוחרת יותר. ההסבר לקוטן החלונות הוא שהמתכננים שלהם ביקשו למנוע פגיעות בלוחמים.
וגם שבאירופה קר מאוד. כנראה הם לא הבינו שהם מגיעים למזרח התיכון.
וזה לא הכל. היה פה מסביב למבצר גם חפיר, תעלת מים, שגם היא מושאלת מהאדריכלות האירופאית, שלא מותאמת לארץ ישראל. ארץ שאין בה די מים למלא את כל החפיר הזה.
כן, לא פשוט להתאים את האדריכלות שאתה מכיר לצורכי השטח. באתר התגלו גם כמה מגני דוד, המהווים איתורים מוסלמיים קדומים, עוד לפני שהומצו על ידי היהודים.
אבל הצלבנים לא שרדו כאן תקופה כזאת ארוכה. בתוך זמן קצר כבש את המקום סלאח א-דין האיובי, והוא ציווה להרוס את המצודה כדי למנוע את שובם של הצלבנים.
נצא מהצד הנגדי לצד שממנו נכנסנו לחומה. היציאה תהיה מהחדר עם החלון הגדול. נרד במדרגות המתעגלות הסמוכות אליו, ונעלה לצד הימני. דרך אגב, ידעת שהצלבנים הם שזיהו את העיר המוסלמית רמלה בטעות כרמה המקראית, והפכו את המסגד הגדול שם לכנסייה? בלגן אדריכלי והיסטורי גמיח.
הוא פריט ריבי חשוב, לא? בקצה המדרגות, נפנה ימינה, נתקדם כמה מטרים ונביט בשרידי בית הבד העתיק מימיננו. חפשו את השילוט.
נביט בשרידי בית הבד מימיננו. רואים בצמוד לקיר את העיגול בתוך האבן המרובעת? בשביל לייצר שמן מזיתים, נדרש לרסק אותם ולסחוט אותם. זהו, ככל הנראה, בסיס של אקל, שעליו סחטו את הזיתים בבית הבד.
כשמימיננו בית הבד, אפשר להבחין במדרגות הצרות העולות משמאלנו ומובילות לרחבת הכניסה ולמתחם המרכזי. נעלה במדרגות. אחרי שהגענו לקצה המדרגות, נעמוד בסמוך לגדר מימיננו ונביט בשכבות השרידים השונות של נבי סמואל. נראה כמה כבשנים תוכלו לזהות מהתצפית הזאת.
נוכל לראות שרידי כבשן אחד לפחות ממש מתחתנו, עם הכיפה מהלבנים האדומות, בדומה למה שראינו בתחילת הסיור. בנוסף לכך, נמצאו פה גם המון ידיעות קדים שעליהן חרוט בערבית מוקד הייצור, נבי סמואל.
מהמקום שבו אנו עומדים עכשיו, ניתן לראות עוד תקופה היסטורית. חפשו מולנו, בנוף, סורג חלון יחיד, כמה עשרות מטרים מאיתנו. לא מצאתם? הפנו מבט לכיוון הכניסה לאתר, ותוכלו לזהות אותו בין האנטנות, במרכז החפירות. רואים? זהו סורג מהתקופה האותמנית, המהווה שריד של הכפר הערבי ששכן כאן, עד 1971. חלק מצאצאי התושבים של הכפר מתגוררים עד היום בכפר הפלסטיני מאחור, הסמוך לכניסה לאתר.
נביט עכשיו מאחורינו בקיר המבנה. בקיורים שסמוכים לקיר ותחת החלון. רואים? מתקן זה הוא דוגמה טובה לדו-קיום הבנדתי באתר, שכן גם היהודים וגם המוסלמים נוהגים להיטהר בו לפני התפילה.
הגיע הזמן להיכנס סוף סוף למבנה המרכזי. נתקדם ונרד במדרגות לכיוון הכניסה הראשית למתחם. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. לפני שניכנס, נביט בשלט חרוט בערבית מעל משקוף דלת הכניסה המרכזית. מזהים? מה כתוב בו?
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى 1400 1354.
זהו אבי ציפורי, מורה לערבית המתנדב באתר.
1345, היג'רי, זה 1927, את רוצה לראות את התמונות?
היג'רה היא המונח המתאר את שנת האפס בלוח המוסלמי, בהיותה השנה שבה יצא מוחמד ממכה למדינה. 1345 בלוח השנה המוסלמי היא שנת 1927, לפי הספירה הנוצרית המקובלת. בשנה זו הייתה רעידת אדמה חזקה בארץ ישראל, ופגיעתה במבנה הייתה קשה. הבריטים החליטו לתרום חצי מהסכום הנדרש לשיפוץ, ואת השיפוץ ביצע הוואקף המוסלמי.
המבנה נפגע לא רק מרעידת האדמה. הוא נהרס עוד קודם לכן מפגיעת הארטילריה הטורקית במלחמת העולם הראשונה, בעת שהטורקים ניסו לכבוש את המקום מחדש מידי הבריטים.
המערכה במלחמת העולם הראשונה כאן בנבי סמואל הייתה קשה מאוד, והטורקים ניסו לכבוש את המקום מחדש כמעט 10 פעמים. ניסיונות שעלו במאות הרוגים ופצועים, בשני הצדדים.
הגיע הזמן להמשיך. ניכנס פנימה מהדלת שמולנו ונביט במבנה המרשים מבפנים. וואו! זהו ללא ספק מבנה יפהפה ומיוחד, ועל אף ההיסטוריה העקובה מדם סביבו, חלק גדול מזוהרו קיים עד היום.
הקירות העצומים כאן בנויים מאבני גזית בעובי כמעט 2 מטרים, והגובה של המבנה מרשים ביותר. אני ממש יכול לדמיין את הצלבנים הניני הטעם האדריכלי מתפללים כאן. נתבונן בתקרה הגבוהה בעלת הכמרונות הצולבים. זהו שחזור של אדריכלות אירופאית מורכבת מאוד.
מיקומו של האפסיס, שהוא הגומחה המעוגלת בכנסיות שמציינת את כיוון המזרח, שאליו מתפללים הנוצרים, הוא הנקודה שממנה נכנסנו. בתקופה המוסלמית ביטלו את החשיבות של האפסיס, בכך שהפכו אותו לנקודת הכניסה למתחם.
ובחלק שבקדמת החדר, מאחורי הסורגים, ניתן לראות מתחת לחלון גומחה אחרת בולטת בקיר, הקרויה מחרב. גומחה זו מצביעה על כיוונה של אבן הקבה בעיר מכה, הקיבלה, שהיא המקום שאליו מתפללים המוסלמים.
באולם נזהה גם דלת צנועה המובילה למסגד פעיל שמארח מאוד מתפללים בימי שישי ובחגים. אתם מוזמנים להציץ פנימה. במסגד יש ציון לקברו של שמואל הנביא במרכז החדר, וממנו היה אפשר להעביר נרות למערת הקבר האמיתית, שאליה נגיע ממש עוד מעט.
נבי סמואל הוא מרחב המקודש לשלוש הדתות. כנסייה קדומה שבה אנו נמצאים עכשיו, מסגד פעיל בחדר לצידנו, וציון קברו של שמואל הנביא בקומה התחתונה, שאליו תכף נגיע.
וגם השליטה במרחב כאן מחולקת. את ציון קברו של שמואל מנהל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. ואת המסגד וחלק מהקומה השנייה מנהל הוואקף המוסלמי, מרחב של דו-קיום דתי בלב פארק נבי סמואל.
הקדושה המשותפת היא תופעה נפוצה, במיוחד בארץ ישראל.
נמשיך עכשיו לכיוון ציון קברו של שמואל הנביא, ובהמשך נעלה גם לתצפית היפהפייה. אל דאגה. כשגבנו לכניסה, נפנה בקצה הימני של החדר, למבואה קטנה ולמסדרון צר המוביל לציון הקבר. ניכנס לציון קברו של שמואל הנביא. שימו לב שהכניסה מחולקת לגברים ולנשים, משמאל ומימין בהתאמה. ניתן להקשיב לנו גם מחוץ לציון הקבר, אך הרגישו נוח להיכנס. זהו אתר מתויר השייך לפארק. רק כבדו את המתפללים ולבשו לבוש צנוע. יש מטפחות ליד המדרגות. ניכנס לציון הקבר.
נכנסנו זה עתה לתוך ציון קברו של שמואל הנביא. אתם מוזמנים לשבת, להביט במתפללים ולספוג מעט מאווירת הקדושה.
בתוך ציון הקבר, שנמצא בתוך קריפטה קדומה של הכנסייה הצלבנית, נבחין באבן עתיקה הקרויה סרקופג, ומחוסה בפרוכת. היא מציינת את מקום קברו של שמואל הנביא.
על פי המקורות ועל פי המדרשים, דמותו של שמואל היא מאוד מאוד מעניינת ורב גונית.
זהו מרדכי לש, חוקר מאוניברסיטת אריאל, שכתב את התזה שלו על אתר נבי סמואל.
מצד אחד הוא היה השופט האחרון בעם ישראל, והוא זה שהעמיד את המלך, הוא זה שמשך את שאול, ואחר כך הלך וזה לא הלך, והמשיך את, ומשך את דוד למלך על ישראל, ושמואל הוא הקו המחבר. והמעניין כל כך בדמותו של שמואל, שהמדרשים אומרים עליו שהוא שקול כמשה ואהרון, וזה מעורר תמיהה, איך שמואל, שהוא דמות מאוחרת יחסית, הוא נחשב בעיני הדרשנים לאדם שגילם בתוך הדמות שלו גם את משה וגם את אהרון.
ואי אפשר שלא לתהות, האם אכן שמואל קבור כאן?
בדיקות ארכיאולוגיות מזהות את הקריפטה הזאת כחלק בלתי נפרד מהכנסייה הצלבנית מהמאה ה-11. כלומר, ייתכן שהייתה פה מערה עתיקה יותר לציון קברו של שמואל מתחת למבנה, אבל היא עדיין לא נמצאה.
וגם הקבורה בסרקופגים, כמו ציון קברו של שמואל, מוכרת רק מהתקופה היוונית-רומית. בערך 1,000 שנים אחרי פטירתו של שמואל.
עליית יהודים לאתר התחילה רק לאחר התקופה הצלבנית, בסביבות המאה ה-12, ואחד התיאורים הראשונים שלו לרגל לכאן מוזכר בכתביו של מגלה הארצות בנימין מתודלה.
במאה ה-15 כבר מציינים רבי משולם מבולטרה ורבי עובדיה מברטנורה כי בכ"ח באייר, יום פטירתו של שמואל, מגיעים למקום אלפי יהודים ממצרים, מסוריה ומבבל, להדליק נרות וכמובן להתפלל.
אבל במאה ה-18 הפקיע המופתי הירושלמי, שייח מוחמד אל-חלילי, את הקבר מהיהודים, אסר עליהם להיכנס לאתר ובנה עליו את המסגד שאנחנו רואים כיום. בשנת 1887 ניסו אנשי ירושלים לרכוש קרקעות בסביבת המקום כאגודה נחלת ישראל רמה, אבל ניסיון ההתיישבות החלוצי נכשל.
בשנים האחרונות הפך ציון הקבר לאתר עלייה לרגל פופולרי מאוד, ובכל שעות היום והלילה נוכל לראות כאן מתפללות ומתפללים מכל גווני האוכלוסי.
נעלה חזרה ממערת קברו של שמואל הנביא. נחזור לכניסה המרכזית למתחם, שממנו נכנסנו, והפעם נעלה לתחנה האחרונה ולשיא של הסיור. התצפית המיוחדת מגג המבנה. הגעתם לנקודה שממנה נכנסנו? באולם הכנסייה הצלבני? עכשיו נעלה בזהירות במדרגות הצרות והתלולות, בפינת החדר, מימין לדלת שממנה נכנסנו. לפעמים יש תור לעלייה או לירידה, אז בואו נהיה סבלנים.
שבאת הביתה, עשית אמבטיה, השקפת את הילד לישון. הוא חיכה לך שעה, לפה אבא לא ידע שהלכת להביא את השלום. שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. חולם על המקום הזה ביום שנפסיק בו ללחום ונתחיל בו לנשום. מהר כמה הים המתגבר ומשתפר, גורר יחס, גורר יחס, גורר שמחה וחיוך, אהבה ותמימות, שחרור שני עמים מעבדות לחירות, בנות על הצריח במקום חיילים, פרחים בקנים במקום פגזים, חלמתי על היום, התעוררתי בדמעות, תקשיבו ואתן לכם לראות.
וואו, מושלם פה, נכון? זוהי ללא ספק אחת התצפיות המטורפות שיש על ירושלים והסביבה.
על התצפית הנדירה כתב עולה רגל מפורסם בשם נורמן מקלאוד במאה ה-19. מאז אני לומר כי אין בכל ארץ ישראל ואף בעולם כולו מראה כמראה מנבי סמואל. אין זה מפאת גובהו, כי מפאת מצבו ביחס לסביבתו. ומשום כך נראה הוא כמעין מרכז המשקיף על המקומות המפורסמים ביותר על פני האדמה. כפי שאין בשום מקום אחר.
טוב, ירושלים היא בהחלט אחד המקומות המפורסמים ביותר על פני האדמה. אז שנתחיל את התצפית?
יאללה, נביט מזרחה. מה שאומר שכשיצאנו מהדלת, פנינו ימינה וימינה לכיוון ההפוך מהכיוון שממנו נכנסנו לגג, ונעמוד בסמוך לגדר באופן שהצריח של המסגד מתנסה מימיננו. מזהים את האנטנות של הכפר? נתחיל עכשיו את ההסבר על התצפית. ונזכור את הנוב באופן מעגלי נגד כיוון השעון. מוזמנים ומוזמנות לעזר בשילוט.
חפשו מולנו, בקו האופק מימין, שלושה מגדלים יחידים סמוכים. אחד על כל גבעה. ניתן לעזר בשילוט שבתצפית. המגדל הראשון מימין הוא כנסיית העלייה הרוסית על רכס הר הזיתים. על פי המסורת הנוצרית, מכאן עלה ישוע לשמיים 40 יום לאחר תחייתו. עוד על תחייתו של ישוע תוכלו לשמוע בפרק שלנו בכנסיית הקבר.
המגדל השני המרכזי הוא מתחם אוגוסטה ויקטוריה. בנייתו החלה בשנת 1898 על ידי הקיסר וילהלם השני, שהקדיש אותו לאשתו האהובה ויקטוריה.
המגדל השלישי מוכר בשם מגדל תומר על הר הצופים, והוא שייך לאוניברסיטה העברית, וגם שם יש לנו פרק.
משמאל לשלושת המגדלים ניתן לראות שני בניינים בולטים של פרויקט שנוי במחלוקת בשם ברוש הגבעה, משכונת הגבעה הצרפתית. וכשמביטים במגדלים מהגובה שלנו, אפשר אולי להבין למה.
נמשיך בקו הרכס בשמאל המגדלים. נראה ירידה קלה לוואדי, ואחריה גבעה חשופה ועליה שלט של מבנה ומימינו אנטנות. מזהים? הגבעה נקראת בערבית תל אלפול. כבר בתחילת המאה ה-20 זיהה ארכיאולוג ויליאם אולברייט שזוהי העיר המקראית גבעה, הידוע בשם גבעת שאול. זהו המקום שבו התרחש הסיפור הלא סימפטי מספר שופטים, פילגש בגבעה, והיום זיהוי זה מקובל על רוב החוקרים.
וכשהראות טובה נוכל לזהות על הגבעה שרידים של מבנה, ולא סתם מבנה, ארמון שעדיין בבנייה. הארמון הנטוש שמולנו בתל אלפול נועד להיות בית קיץ ונופש של חוסיין מלך ירדן. הארמון התחיל להיבנות בשנת 1966, אך מלחמת ששת הימים גדעה את התוכנית הגרנדיוזית, והוא נשאר אנדרטה חיה לתקופת השלטון הירדני במזרח ירושלים עד היום.
על המשך הרכס משמאל לתל אלפול, נזהה אנטנה ארוכה וגבוהה מאוד. מאחורי האנטנות הקרובות אלינו, שמסביבה גבעה מיוערת. האנטנה הגבוהה והאנטנות הקטנות סביבה מסמלות את המקום של מחנה נחמיה, מפקדת פיקוד מרכז, סמוך לשכונת נווה יעקב. זהו גם בערך מקומו של הכפר ארם, שחלק מהחוקרים מזהים בו את רמה המקראית.
נפנה עכשיו שמאלה. נתקדם ונביט צפונה כשצריח המבנה בגבינו. נפנה את מבטנו לכביש במרכז העמק מתחתנו. הוא יהיה נקודת הציון שלנו להמשך התצפית.
במקום מרחוק, קרוב לך, אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו.
בחלק הנמצא בדיוק מתחתנו, בתוך האתר וצמוד למתחם הקבר, אנחנו רואים מעין משטח אבן חצוב ומסודר, שהיה כנראה חנייה עצומה לסוסים בתקופה הצלבנית. במקום נמצאו אבוסים להאכלת הסוסים, וגם שקטות לשתייה. מזהים אותם בצידי המתחם? למעשה, זו הייתה חניית הלילה האחרונה לפני הגעת הצליינים לירושלים.
אני ממש יכולה לדמיין את מאות הסוסים שלהם נחים כאן מתחתנו, ואת ההתרגשות שאוחדת בצליינים לקראת הגעתם לעיר הקודש.
רואים את העמק שבו עובר כיום הכביש? זהו עמק גבעון המקראי. מימין לכביש בעמק שוכן כיום הכפר הערבי אל ג'יב, שככל הנראה שמו משמר את השם המקראי גבעון.
מזהים גבעה מיוערת למחצה בין רחבת הסוסים מתחתנו לכפר אל ג'יב? הגבעה היא תל עתיק ונמצאו בו המון כדי יין וידיות קנקנים עם כתובות עבריות ובהן המילה גבעון.
על פי המסופר בספר יהושע, כמה מלכים שכונו ברית הדרום יצאו למלחמה נגד ממלכת גבעון, בת בריתה של ישראל.
בני ישראל יצאו לעזרת גבעון, הביסו את צבאות הדרום והרגו את המלכים שלהם. במהלך המלחמה הראה נס מפורסם אשר הפך למטבע לשון מוכר.
ויומר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון. וידום השמש וירח המד עד יקום גוי אויביו.
לדעת הרלב"ג, הפרשן המקראי מימי הביניים, כוונת הפסוקים היא שהניצחון במערכה היה כה מהיר, עד כי ללוחמים בשדה הקרב נראה שהשמש פשוט נעמדה במקומה.
בגבעון התגלתה גם בריכה עצומה בקוטר ובעומק 11 מטרים, עם מערכת מים נסתרת.
הבריכה מזכירה לנו סיפור מקראי אחר על מלחמת אחים בין אבנר בן נר ליואב בן צרויה, בספר שופטים.
ומאחורי התל והכפר אל ג'יב נוכל לזהות גושי בניינים במזרח ירושלים וברמל.
נחזיר את מבטנו לכביש המרכזי שבעמק. בקרבתו ומשמאל אל ג'יב נוכל לראות שכונות של המועצה המקומית גבעת זאב.
נתקדם ונעמוד בפינת הגג השמאלית, הקרובה אלינו. מפינת הגג נזהה שני אורנים גבוהים ועתיקים בסמוך אלינו, ממש צמודים למבנה. האורנים כבר נראים בכמה ציורים של המקום מהמאה ה-19.
מימין לאורן הימני, נזהה מעבר לכביש בתים פרטיים חדשים בשכונה שנקראת הר שמואל.
נביט עכשיו בין שני האורנים הקרובים אלינו, ונראה על גבעה רחוקה בין האורנים את מגדל המים האפור של המועצה המקומית מבשרת ציון.
נתקדם בצמוד לגדר באופן שצריח המסגד יהיה משמאלנו ויצא האורן מימיננו. עד שנביט דרומה בעיר ירושלים.
Call it magic. Call it true. Call it magic.
עכשיו אפשר להבין מדוע קראו הצלבנים למקום הר השמחה. כל אזור ירושלים נפרס לנגד עינינו. כאשר האורנים העתיקים מימיננו וצריח המסגד בשמאלנו, נזהה על מדרון הגבעה שמולנו את הכפר הפלסטיני בית איקסה. מימין לגשר הרכבת בעמק הארזים. כנראה הכפר משמר את שם הלגיון העשירי הרומי, איקס, שצר על ירושלים.
בסמוך לכפר הייתה נקודת היציאה לקרב נבי סמואל בשנת 1948.
הקרב פרץ בערב ליל הסדר, שלושה שבועות בלבד לפני הכרזת המדינה. וכך סיפר לפרויקט מצייני הדרך תת אלוף מוטקה בן פורט, שהיה מ"פ צעיר בקרב במלחמת העצמאות.
שלב ראשון, משחררים את ירושלים מצפון. התקפה על הרכס בין נבי סמואל לשעפת, התחברות לאתרות ונווה יעקב, והורדת הלחץ על ירושלים מצפון.
הגדוד הרביעי של הפלמ"ח התקדם מאזור מגדל המים של מבשרת ציון, דרך בית איקס השם מולנו. מפקד פלוגה ב' שנועדה לכבוש את נבי סמואל, היה חיים פוזננסקי, בחור אמיץ לב, בעל קריזמה נדירה.
הרגעים הדרמטיים של הקרב לא התבהרו עד הסוף, כפי שהעיד בן פורט.
וכאן יש סיפור עם נוסחאות שונות של עדויות שונות, שהמגד יוסף לטבנקין התקשר לפוזה מפי ב' ואמר לו, ישמע, החשיכה זה הנשק המצייה שלנו, זה הארטילריה שלנו. אם אתה לא יכול לתקוף בחשיכה, תחכה. פוזה שמע את הזה ואמר, תגידו לו שכבר יצאתי וכן הלאה, והחליט למרות השיחה הזאת, שהיו עדים ששמעו אותה, אבל יש מי שמעיד שזאת לא הייתה פקודה, אלא הוא השאיר את זה לשיקולו של פוזה.
ההסתערות הכושלת מכיוון בית איקסה באור יום וללא חיפוי ארטילרי הייתה טרגית. בקרב הקשה ובמהלך ניסיון התגבור מאזור מגדל המים והנסיגה, נהרגו 43 לוחמים. רובם נקברו שעות ספורות לפני ליל הסדר בבית הקברות של קריית ענבים.
במלחמת ששת הימים חזר לכאן אורי בן ארי, מ"פ צעיר ומפקד חטיבה, ואחרי כ-20 שנה השלים את כיבוש נבי סמואל. הפעם כמעט ללא אבדות.
את הרעיון המלא בפרויקט מצייני הדרך ניתן למצוא באינטרנט, ואנחנו מזמינים אתכם לרדת לנקודת ההנצחה ללוחמים הנמצאת בשביל המקיף מתחתנו, מול בית איקסה.
השכונה הקרובה אלינו, משמאל לבית איקסה, היא שכונת רמות, הקרויה על שם עירו של שמואל, רמה.
מאחורי שכונת רמות נבחין בגשר המיתרים הלבן ובאזור המגדלים החדשים של הכניסה לעיר. מימין לגשר המיתרים ניתן לראות את שכונת קריית משה, את אזור התעשייה גבעת שאול, את בית הקברות הר המנוחות במדרון, ומעליהם וימינה גם את הר אורה ואת רכס גוש הציון. איזו תצפית יפה.
ומשמאל לגשר המיתרים ניתן לראות את שכונת רוממה, ובהמשך נראים חלק מהגן העיר העתיקה ורכס הר הזיתים, שבו התחלנו את התצפית. זו נקודה נהדרת לסיים בת הסיור.
הגענו לסיום הסיור שלנו, אבל אתם כבר כאן. אז כדי למצות את נבי סמואל עד הסוף, אנחנו ממליצים לבקר במעיין חנה היפהפה, הקרוי על שם אמו של שמואל, מאחורי חניון הסוסים הצלבני שראינו ומצפון לו. בסמוך למעיין תמצאו שולחנות פיקניק ועצי תאנה מרשימים.
ואל תוותרו על ביקור בשלולית החורף ובגן המקלט לצמחים בסכנת הכחדה כאן באתר. הגן הוקם ביוזמת המינהל האזרחי, רשות הטבע והגנים וקרן ציוני דרך בשיתוף פעולה עם הגן הבוטני של האוניברסיטה העברית.
עוד חלופה היא לבקר במחצבות האבן הקדומות מתחתנו בחלק הדרום הערבי. זה אחד המקומות היחידים שבהם ניתן ממש לראות חציבה קדומה שלב אחר שלב.
שמחנו להתארח באוזניכם בפארק נבי סמואל. אם אהבתם את הסיור, נשמח מאוד שתפיצו אותנו. ואם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם עוד סיורים שלנו ברחבי ירושלים והסביבה. הם נמצאים בכל פלטפורמת העסקטים וכבר בטלפון שלכם. נשמח אם תכתבו לנו הערות לפייסבוק או למייל irzion@strudelgmail.com. ואתם ואתן מוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. שם נעדכן על פרקים חדשים ונפרסם תכנים מרתקים והמלצות על אתרים וטיולים.
פרק זה נעשה בשיתוף רשות הטבע והגנים, אז צריך לפרגן גם להם בלייק. לא מובנת מאליה עשיית פרק חדשני כזה. ותודה למורדכי לאש, לאבי ציפורי, לאביב ישקובסקי מפרויקט מצייני הדרך, למותק בן פורט על ההשתתפות בפרק. אנחנו היינו מאיה ואבי בעיר ציון. תודה שהצטרפתם.
הגיע הזמן לסלפי, לא?
יאללה.